עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת נחמן שי, מפלגת העבודה, שלום וערב טוב. ערב טוב נחמן, מה שלומך?
אני בסדר, אבל אני לא חבר כנסת, רק להגיד לך.
נכון.
אני לא חבר כנסת.
תגיד, אנחנו רואים בעצם את התוצאות הבחירות, וכמובן כבר דובר רבות על מפלגת העבודה, ועל כן מרץ ולא מרץ עם איחוד ולא איחוד. בוא נדלג רגע על חוכמה בדיעבד, מה צריך לעשות וכולי. ואני רוצה באמת לנהל איתך שיח אידיאולוגי אמיתי. אם אנחנו מוציאים את הרשימות הערביות מהסיפור, כלומר, אומרים, תשמע, כבודה ממקומה מונח, שווי זכויות, אזרחים חשובים במדינת ישראל, אבל בהרכבת קואליציות, כשרוצים שיהיה רוב ציוני, איכשהו, הם לא שם. אולי רוב האזרחים היהודים במדינת ישראל אומרים לא לאידיאולוגיה של השמאל. זה נהפך לכן ביבי, לא ביבי, אבל האידיאולוגיה הוותיקה של מפלגת העבודה לאורך עשרות שנים ומרץ מתפוגגת לנגד עינינו.
אנחנו, יש נטייה בציבור היהודי במדינת ישראל ללכת ימינה. זאת עובדה. זה מתחזק ממערכת בחירות אחת לאחרת, די בולט. אבל זה לא עניין של יהודים וערבים, וזה הנטייה ללכת ימינה. עכשיו לגבי שילוב ערבים, אני חושב שבמדינה דמוקרטית, כשיש מיעוט של 20% מהאוכלוסייה, ראוי לשלב אותם גם בממשלה וגם בקואליציה. ראוי לקחת אותם בחשבון, אי אפשר להתעלם מהם. ולכן, גם אם הנטייה הכללית היא לכיוון ימין, יפה עשה ראש הממשלה לשעבר וכנראה בעתיד בנימין נתניהו, שקירב אליו את רע"מ, מתוך כוונה לשלב אותם בקואליציה, שלו, דבר שלו עלה יפה. ואני חושב שהוא עושה צעד נכון, דמוקרטי,
למרות שלא הייתה לו כוונה כזו, הוא אומר, לצרף אותם לקואליציה, אלא רק להעביר איזשהו חוק, אז בואו לא ניכנס באמת למחלוקת מה היה שם, כי עדיין אף צד לא הוכיח.
לא, אני חושב שהוא הבין, הוא הבין שגם שילוב ערבים במפלגה ערבית...
אז למה רבין לא הכניס אותם אף פעם לקואליציה, ולא שמעון פרס? ולמה לאורך כל כך הרבה שלטון, שנים של שלטון שמאל זה לא היה?
זה רחוק. אז הסתדרו הקואליציות גם ללא הציבור הערבי. הציבור הערבי אז היה פחות...
כי אז היה לאידיאולוגיה השמאלית במדינת ישראל רוב יהודי. זה מה שהשתנה, חבר הכנסת נחמן שי.
אני לא חבר כנסת.
סליחה, אדון שי, השר.
זה לא ככה. זה עניין של תקופות. באותה תקופה אפשר היה בקואליציה. גם על, רגע, קודם כל, היסטורית למפאי, אם אתה לוקח אותנו ממש אחורה, אני לא נערכתי עכשיו עם לעסוק הרבה בעבר, אבל אני זוכר, פשוט מניסיוני האישי, שלמפלגת למפאי, ההיסטורית היו מפלגות לוויין ערביות. אתה לא זוכר את זה בוודאי, כי זה היה ממש ב-20 או 30 השנים הראשונות של המדינה. והמפלגות הלוויין הערביות האלה היו חלק מהקואליציה. הם שרתו גם בתפקידי חברי כנסת וגם אפילו כמדומני בתפקיד שרים. אז הייתה תופעה כזאת קיימת. לא שיבטלה שהם הופיעו פתאום משום מקום. אבל אני אומר לך שוב,
אתה יודע, כל אחד מפיק ככה הפקת לקחים מהבחירות האחרונות, אז יש הפקת לקחים פוליטית, אתה יודע, מנהלית, מי הנהיג, מי לא, מי ידע לעשות המהלכים ומי לא. אבל אני רוצה לדבר איתך על סוג אחר של הפקת לקחים, וזה השיח. כי הרי מה ראינו? ראינו פה שיח קיצוני משני הצדדים. מחנה נגד מחנה במילים הכי קיצוניות שהיו פה בשנים הרבות האחרונות, ציבור נגד ציבור, באמת בשיסוי, לאו דווקא גם פוליטיקאים, אלא הרבה מאוד עיתונאים וכל מיני אנשים ברשתות, ומה לא. ומתברר אולי שהשיח הזה לוקח ציבורים, קח את הציבור החרדי שפתאום יצא בהמוניו, קח את הציונות הדתית ובן גביר שהביאו 14 מנדטים בניגוד לכל התחזיות, אולי דווקא בגלל כל המילים שנאמרו, והמריצה, והמזבלה, והארדואן, וכוחות האופל, והיטלר גם נבחר בדמוקרטיה, ומה לא נאמר, זה עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה.
לא הבנתי את השאלה, אבי. זה שמערכת הבחירות הייתה מלוכלכת והיו בה דברים קיצוניים, זה ברור. איך הם השפיעו? לא יודע. אני לא יכול לייחס, אני חושב שהציבור די מחוסן כבר מפני הביטויים האלה והסגנון הזה, והוא לא לוקח אותם ברצינות. אני אומר עוד פעם, התופעה בולטת, אם אני מנתח אותה ועוד פעם, גם צריך קצת לחכות, כי אנחנו כל כך ממהרים להשיג מסקנות אחרי 48 שעות או 150 שעות, באמת מהר מאוד, זה שיש נטייה בציבור היהודי במדינת ישראל ללכת ימינה. וזאת עובדה, אי אפשר לחלוק עליה, אפשר לנתח למה זה כך, ואני יכול לתת לך כמה וכמה ניתוחים, וזאת עובדה. עכשיו, האם זה מבטל את חשיבות מחנה מרכז שמאל ושמאל? לא, זה לא מבטל. שם יש גם מאות אלפי קולות ומנדטים, וזה גם חלק מהחברה הישראלית, שמייצגת עמדותיה בדעותיה. זה לא שכולם הלכו ימינה. יש, נשאר מרכז ונשאר שמאל, אבל הם יותר מצומצמים ממה שהם היו קודם. ובסוף, כשאתה מחבר את הקולות, הלא ראינו שזה כמעט היה מאוזן. בקולות, במנדטים זה סיפור אחר. בקולות זה היה כמעט מאוזן. זאת אומרת שציבור בארץ די מחולק. נכון שבתוך המחנה הנקרא מרכז שמאל, יש רוב הקולות הערביים נמצאים שם. רוב, יש גם כאלה שמצביעים למפלגות ימין. אז זה לא... עוד פעם, צריך להיזהר קצת מדברים יריים, אם אפשר להגיד, אבל ככלל זה נכון, כי אם היית משמיט את נתניהו מתוך מחנה הימין הנוכחי, אז כנראה שהוא היה גדל עוד יותר, כי גם מפלגות כמו זו של גדעון סער או זו של ליברמן היו גם כן מצטרפות בצורה כזו או אחרת, מפני שהאידיאולוגיה שלהם יותר קרובה לימין מאשר למרכז או לשמאל, זה ברור.
מילה אחת לסיכום, עם הפנים קדימה, כן. יש הפקת לקחים? מה אתה חושב שאתם צריכים לעשות כסיעה, כמפלגה, כתנועה?
אני אמרתי כבר כמה פעמים, אני אחזור על זה, אני משתכנע יותר ויותר, שאנחנו צריכים לחתור להקמתו של מחנה או תנועה גדולה מהמרכז לכיוון שמאל, כי הפינה הזאת, או פינה, זה בערך רבע או 20% מהמפה, היא ריקה עכשיו. יש לנו ימין, יש לנו מרכז, אין לנו מרכז שמאל, אין לנו שמאל. את שואלים, יש שם בוחרים? בוודאי שיש. אם אתה מחבר אפילו את העבודה ומרץ, אתה כבר מגיע ללמעלה מ-320 אלף קולות. ואני חושב שיש עוד תנועות וארגונים שאפשר לצרף אותם. המסקנה שלי היא שצריכה לקום מפלגה, מה שאנחנו נוהגים לכנות באירופה, סוציאל-דמוקרטית. שהעמדות החברתיות שלה הן נוטות לכיוון הסוציאליסטי, אבל זה לא סוציאליזם קומוניסטי, זה סוציאל דמוקרטי, ושהערכים שלה זה ערכים של שוויון, של צדק חברתי, של ייצוג לכל המגזרים והחברות או הציבורים בתוך הציבור הכללי וכן הלאה וכן הלאה. היא קיימת בגרמניה, היא קיימת בצרפת, היא קיימת באיטליה, היא קיימת בספרד, בפורטוגל וכן הלאה. והיא כמובן הייתה ותהיה בישראל, היא כרגע נחלשה מאוד התנועה הזאת, אבל צריך להקים אותה מחדש ועל הריסות מרץ ועל המעט שנשאר ממפלגת העבודה, ולהוסיף עוד כוחות כדי שגם המרכיב הזה שהוא חיוני, אמרתי קודם, בכל דמוקרטיה מערבית יהיה קיים גם בישראל.
השר התפוצות היוצא נחמן שי, תודה לך על הדברים כאן ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה לך, אבי, ערב טוב לך.
תודה, ערב טוב, להתראות. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.